לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום שני ד' אדר ב' תשע"ט באולפן בני טוקר. נשוחח עם האב השקול רפי לבנגרונד עם פתיחת משפטו של המחבל עצם ברגותי, המחבל מגבעת אסף וגם אופרה. הוא דורש עונש מוות וגם מקים מפלגה בהתאם. מערכת הבחירות הסוערת, ראש עיריית מעלה אדומים בני קשריאל שטוען ההקפאה נמשכת במעלה אדומים והליכוד גם רדום בבחירות, בני גנץ כובש את השטח. גם על המאבק על משרד החינוך נשוחח פה עם פרופסור ציון ברטנה שאומר אצל שולמית אלוני ויוסי שריד היו יותר ערכי יהדות בבתי הספר. הרב יעקב אריאל רבה של רמת גן על ה-DNA, האם אפשר בכלל לבדוק יהדות בעזרת DNA, האם בכלל כל הפרסומים האלה יש להם מקור ואחיזה, הוא כמובן דוחה את הדברים. על פטירתו של הרב עטיה נשוחח עם הרב שמואל אליהו רבה של צפת, וגם יוזמה של בני נוער ותיכון ברחבי הארץ לחלוקת מצרכי מזון למשפחות נזקקות. אז הנה רבה. כתב אישום הוגש היום לבית משפט הצבאי ביהודה נגד המחבל עצם ברגותי שמואשם בשלושה מעשי רצח, שני חיילי צה"ל בגבעת אסף ושותפות לביצוע פיגוע בצומת אופרה. בין הנוכחים שם הורים שכולים, וגם אנחנו משוחחים כעת עם רפי לבנגרונד, אביה של קים יחזקאל לבנגרונד, השם יקום דמה, שנרצחה בפיגוע בברקן. שלום, שלום לך.
שלום וברכה.
אז אתה היית היום בבית המשפט הצבאי כאחד מההורים השכולים, שבעצם מה אתם דורשים בנסיבות האלה כרגע?
כרגע בגלל חוסר ההחלטות של הממשלה ושל אלה שמנהלים את המדינה, אז כרגע אנחנו רוצים עונש מוות, אנחנו רוצים לגרש את משפחות המחבלים, לגרש אותם ולרוס את ביתו של המחבל עד היסוד, שזה כבר נעשה לשמחתנו, ונקווה שלא ייתנו לבנות שם בניין חדש.
כרגע, על פי מה שאתם מבינים, יש סיכוי לעונש מוות?
לא. המדיניות של הממשלה הרופסת הזאת לא תיתן להם לעשות את זה. אני הקמתי מפלגה לצורך, שזה אחד הדברים שבגללם הקמתי את מה שהקמתי, והמפלגה הזאת טוענת שבכל מפגש עם מחבל, זה לא משנה אם זה יהיה שוטר, צבא, שבק, לא חשוב, כוחות הביטחון, בכל מקרה מפגש כזה עם מחבל, זה צריך להסתיים במותו של המחבל. חייב להסתיים במותו של המחבל, ככה שנחסוך את כל האי נעימות הזאת, לראות אותו מחייך בבית משפט ומבסוט על זה שהוא רצח, ועכשיו הוא, המשפחות גם זה כואב להם והוא נהנה מזה.
אנחנו מבינים שכרגע בכלל אין...
עונש מוות יהיה מיותר. יהיה מיותר. מחבל שעושה משהו, גם אם הוא רק פצע. המפגש בינו לבין כוחות הביטחון חייב להסתיים במותו. פשוט וקל. לא צריך גם חבל בזבז משאבים, וזמן, ושופטים, ועורכי דין. זה בזבוז מיותר.
אז הייתם שם היום כמה הורים שקולים, נכון? במשפט.
היינו הרבה,
מלבד כן.
ברור, אנחנו מחזקים אחד את השני, אנחנו כוח גדול, וגם בבחירות צריכים לקחת את זה בחשבון, המפלגות השניות, שאנחנו כוח גדול.
אז אני מבין שאתה משיק היום את המפלגה.
כן, פה אני נמצא כרגע בירושלים במוזיאון גוש קטיף, אנחנו עושים את ההכנות האחרונות להשקה היום בערב.
בחרתם את המקום הזה דווקא, את המוזיאון גוש קטיף?
כן, יש בזה סמליות. יש בזה סמליות ויש בזה משהו שאנשים יוכלו לראות שהחזירו את גוש קטיף ועשו את הבתים ועשו את כל מה שבנו שם, ומה קיבלנו בתמורה?
מפלגת, כן.
קיבלנו בלונים, קיבלנו יריות של פגזים, של פצרים, של מה שאתה לא רוצה.
אז המפלגה נקראת מפלגת, איך השם של המפלגה?
ארץ ישראל שלנו, וב... בבחירות צריך להצביע קופיוד. זה קדושת ישראל, וזה גם חלק מהשם של הבת שלי קים.
אז איזה פידבקים אתה מקבל על המפלגה? יש לך איזו אינדיקציה?
כן, אנחנו נהיה הפתעת הבחירות. אנחנו נשנה את המציאות הפוליטית פה. הפתעת הבחירות, כמו שהיה מפלגת הגמלאים, שאף אחד לא ספר אותם, והם הפתיעו, גם אנחנו נפתיע הפעם.
כן.
אנחנו הפתעה של הבחירות האלה.
וזה אתה אומר על בסיס מה? על בסיס של מה?
על בסיס זה שאני רואה מאלה שתומכים בי, ואלפי אנשים מתקשרים שאני לא מכיר אותם, ואומרים לי שהם תומכים ושהם רוצים לעזור, והם רוצים לעזור בקמפיין.
אז מה אתה הולך להגיד שם היום הערב בשקה?
החלתי נאום, אתה רוצה לבוא תשמע.
משהו על קצה המזלג? ככה, איזה נקודה מסוימת שתרצה להדגיש בנאום?
קצה המזלג זה הרוב ביטחוני, ואנחנו גם מדברים על הנושא הכלכלי במדינה, שזוגות צעירים לא יכולים לקנות בתים, לא יכולים, אין זוג צעיר שיכול היום, אפילו עם שתי בני הזוג עובדים, לקנות דירה פה בישראל. זה פשוט מצב מחריד מה שעורך פה. המשטרה היא משטרה רופסת, לא מסוגלת לבצע את העבודה שלה. ולראיה זה שיש ניצבים שלא ראויים להיות מפכ"ל, ואין לנו מפכ"ל במשטרה. יש דבר כזה שבן אדם לא יכול, אי אפשר למצוא מפכ"ל אחד מכל הקצינים הבכירים שקיימים. זאת אומרת שהמשטרה לא ראויה לשרת את הציבור. את אמון הציבור היא לא יכולה לקבל.
כן. אגב, שהיית היום בבית המשפט, שוחחת עם עוד הורים, מה שמעת מההורים האחרים?
כולם בעד זה, כולם בעד עונש מוות, כולם בעד גירוש, וכולם בעד להרוס את ביתו של המחבל. אני חושב קצת שונה, אני חושב שבכל מפגש המחבל נמצא את מותו, אני חושב שהכספים שהרשות הפלסטינית מעבירה לחמאס ולאבו מאזן וכל ארגוני הטרור האלה, וכידוע מיליארד 370 מיליון שקל עוברים כל שנה למשפחות המחבלים. זאת אומרת שהם זוכים בלוטו ברגע, הם גם אידיאולוגית רוצחים יהודים, וגם אחרי זה הם זכו בפייס. אז הדבר הזה חייב להיפסק לחלוטין. ואני לדעתי, במקום להרוס את הבית, חבל, את האדמות ואת הבית ששייכים למחבל, יעבירו למשפחות של הנפגעים. מי שנפגע יקבל.
תאמר לי, איך אתם, מעבר לכנס היום, איך אתה מתכוון להמשיך בחודש הקרוב עד לבחירות? יש להגיע, לפרסם את עצמך? איך בדיוק זה הולך לעבוד?
אני משתדל, זה הבעיה. זה פה הבעיה. שאני לא מייצג את השירים שמנהלים פה את המדינה. אני אזרח סוג ב', אזרח קטן ופשוט, שאין לי משאבים לכל מיני פרסום ולכל מה שקורה כרגע זה מכיסי הפרטי. אני אשתדל לעשות את המקסימום. אנחנו נפרסם, אנשים פשוט מצטרפים אליי, אני לא מכיר אותם, הם פונים אליי. מקווה שזה יהיה בסדר.
נראה אותך בתעמולה, בטלוויזיה, נראה אותך או שלא?
כן, בוודאי, עשינו כבר את התשדירים, שהחליטו למתי שזה מתחיל, אני לא זוכר את התאריך, אז יש לי ברדיו ובטלוויזיה.
אז מה נראה בתשדירים? צילמת, מה צילמת פחות או יותר?
צילמתי, ראינו אותי, ואני עניתי לשאלות.
כן.
ואני אסביר את העמדה של המפלגה, ומה אני מתכוון לשנות, לעומת מה שיש היום.
כן.
הדבר הכי חשוב זה שה-120 אנשי חברי כנסת, או לא משנה מה, שרים, הם כל כך הרבה שנים פה בתוך השלטון, שהם כבר פשוט כבר לא זוכרים למי שלח אותם ולמה הם באו. שלא נדבר על גניבות וכאלה. לא רואים יותר לשרת המדינה. יש 8 מיליון אנשים, אני בטוח שאפשר למצוא 120 אנשים טובים, מכובדים, שיודעים לנהל לא פחות טוב מאלה הקיימים, ושיעשו את העבודה שלהם כמו שצריך.
ופנו אליך פוליטיקאים, או דיברו איתך ממפלגות אחרות?
דיברתי עם הרבה פוליטיקאים, כן, בוודאי. דיברתי עם הרבה פוליטיקאים, כל
מיני... מנסים להניע אותך מהריצה הזאת?
כן, הם מנסים להגיד שאני לא אבחר, ושאני כן זה. אתה מבין, הם מתחילים לדאוג שאני גונב להם קולות. לאנשים שמאמינים שצריך לעשות פה שינוי אחד. פעם אחת ולתמיד צריך פה לשנות דברים, כי כבר 70 שנה מבטיחים לנו כל מיני הבטחות, ובשנייה שהקלפי נסגר, הם שוכחים מה הבטיחו, הם שוכחים למה הקלפי בכלל נפתח, ולמה בחרו בהם, ומה הם הבטיחו לציבור שבחר בהם.
אבל אתה בעיקר נכנסת, פשוט... אתה בעיקר נכנסת לרץ לבחירות בעקבות הטרגדיה האישית שלך, נכון? מה כן, שקרה כן. לביתך בפיגוע בברקן.
בעקבות הפיגוע הבנתי באיזה מדינה אני חי, פוליטיקה לא נינה אותי לפני זה, ולא התעסקתי בזה, ולכן אני גם בא ממקום נקי ואין לא מ... אין לי שום יומרות להיות פוליטיקאי מדופלם, אני פשוט רוצה לשנות, את כל העוולות שקורות כיום. ממש פשוט לשנות.
אבל מה בעיקר...
מה, מה,
אני אומר מה בעיקר בטרגדיה שלכם גרם לך, היה האינדיקטור שדחף אותך להקים את המפלגה.
אני אסביר לך. הרוצח שרצח את הבת שלי הוא לא איזה, סתם איזה ארכי פרחי שקיבל עצבים בבוקר ולקח סכין ורצח מישהו או התפוצץ או לא יודע מה. שהוא קיבל עצבים.
הוא אגב חוסל, נכון? שלי,
כן, הרוצח של הבת שלי הוא חייל, חייל, ממש חייל, בצבא של, של רוצחים כאלה, יש צבא של רוצחים כאלה, ויש לי תמונות שלהם, מצולמים, כולל המחבל שרצח את ביתי. לבושים במדים מנומרים, עם אפודים, שצהל לא היה מתבייש באפודים האלה. אז אם הם מצולמים ככה, זאת אומרת שיש מישהו מאחוריהם ויש מישהו שמממן אותם. אז זאת אומרת שגם הרצח של הבת שלי זה לא הסוף. יש בדרך, פשוט אבו מאזן צריך להחליט מתי הוא שולח אחד מהחיילים שלו לעשות משהו, יכול לשלוח גם 10 ביום אחד, אין שום בעיה. מי יגיד שהוא לא יכול לשלוח? אתה מבין? ואנחנו צריכים פשוט לעצור את זה דחוף. וגם צריך לעצור את התוכנית טראמפ, אני לא יודע מה היא אומרת.
לעצור את זה, לעצור את זה הכוונה לעצור את הזרמת הכספים לאבו מאזן?
בוודאי. הציוד שהחייל, שהבחור הזה... הרוצח התניתב הזה שרצח את הבת שלי, אתה תראה את התמונה שלו, אתה תבין שהוא חייל, הוא לא איזה אזרח פשוט. אתה תבין שהוא היה 4 חודשים במפעל, הוא פשוט בדק את הדופק במפעל.
כן.
הוא לא בא לעבוד באמת במפעל.
כן.
אפילו אלוף הפיקוד אמר לי שהוא נכנס ויצא עם הנשק 3 פעמים, הוא פשוט בדק את הערנות שלנו.
כן.
בדרך שאנחנו יושנים בעמידה, ואז אחרי זה הוא לקח שבועיים חופש, והחליט מה לעשות, ועשה.
אבל במקרה שלך, אני אומר במקרה שלך נחסך ממך המצב הזה שבו אתה צריך לראות את המחבל בבית משפט, כמו שקורה היום למשפחת כהן ומור יוסף.
כן, אז זה לא היה קורה. נחסך מהמחבל וגם ממני, כן, שאני לא צריך לעבור את זה, אבל אני לא הייתי מתנהג כמוהם, הייתי מתנהג בצורה שונה לחלוטין. נחסך, אז עכשיו אנחנו נפעל במקום שיותר כואב להם כסף וכן הלאה. כן. זה מה שאנשים מבינים.
היה לך גם אכזבה נדמה לי מהפוליטיקאים, נכון?
בוודאי. אני קראתי לליברמן להתפטר, ואני שמח שהוא לא עובר את אחוז החסימה עכשיו. קראתי לו להתפטר כי הוא היה שר ביטחון שלא מתפקד, או מפחד לעשות משהו, או לא יודע מה. גם ביבי הוא רחוק מלהיות... לוחם סיירת מטכ"ל, מה שהיה פעם, כיום הוא רחוק מזה מרחק של כדור הארץ והירח. אין שום קשר בין מה שהוא היה למה שהוא עושה עכשיו. אין לו אומץ. אבל הוא איבד את זה בדרך.
מה עם גנץ? גנץ אשכנזי, יעלון?
מה גנץ? מה גנץ? מה הם עושים? ההבדל ביני לביניהם שהם כל הזמן, כולם היה להם הזדמנות להוכיח את עצמם, זה מסתבר שכולם עשו פשלות בדרך, כולל גנץ, כולל כולם.
טוב.
לפיד, כולם. כולם עשו פשלות בדרך, ופשלות שונות ומשונות, אז צריך לתת צ'אנס לדם אחר.
טוב, אנחנו נודה לך על הדברים. רפי לבן גרונד, מפלגת ארץ ישראל שלנו, היום ההשקה. תודה רבה לך.
תודה. תודה.
ראש עיריית מעלה אדומים, איש הליכוד בני קשריאל, הוא ביקש לפסול את השימוש בשם כחול לבן, שבעצם זה שם עשייה שהוא עומד בראשה במעלה אדומים. בסופו של דבר העניין הזה נדחה, ואנחנו כעת משוחחים איתו. שלום לך.
שלום וברכה, אבל העניין לא נדחה, אלא הגענו להסכמה בוועדה, גם בסיוע של יושב ראש הוועדה. למה הגשנו את ההתנגדות?
כן.
הגשנו את ההתנגדות לשימוש בכחול לבן, משום שחששנו שבבחירות שלנו, לא יתנו לנו, בבחירות המוניציפליות שלנו, לא יתנו לנו להשתמש בשם כחול לבן, ולמה? משום שיש יתרון ועדיפות לכנסת על שמות, מעל הרשויות המוניציפליות. כלומר, במידה ויהיה להם את השם כחול לבן, אני כבר, שיש לי את הרשימת כחול לבן כבר כ-30 שנה, לא אוכל להשתמש בבחירות המוניציפליות הבאות בהן. ומשום כך אנחנו הגשנו את ההתנגדות, והגענו להסכמה במעמדה של הוועדה והיושב ראש הוועדה, שהם במעלה אדומים לא השתמשו בשם כחול לבן, כך שישמר לנו השם כחול לבן לרשימה שלנו גם בבחירות הבאות.
לא הבנתי, שבמעלה אדומים הם לא השתמשו, לא הצלחתי להבין מה זאת אומרת, מה הכוונה?
מדוע? כמו שאני אמרתי, ואני אתן לך עוד מעט דוגמה, כפי שאמרתי, למפלגות שהן בכנסת, רשומות, כלומר שהן פועלות בכנסת, יש עדיפות בקבלת שמות לרשימות שלהן על רשימות מוניציפליות. לדוגמה, אני למשל רץ באותיות למד בית לב, ולכן הייתי צריך את האישור של הליכוד להשתמש באות למד, ואת האישור של הבית היהודי להשתמש בבית. אם לא היינו נותנים לי את האישור, לא הייתי יכול להשתמש באותיות אלו.
אפילו שאתה רץ איתם כבר הרבה שנים?
למרות שאני רץ איתם הרבה שנים. עכשיו כחול לבן זה הרשימה שאני עומד בראשה כבר 30 שנה, והפכה להיות מותג בעיר שלי. רוב פעילי הקהילה הם בכחול לבן, והרשימה הזאת ניצחה כבר 6 בחירות כבר ניצחה ברשימה כחול לבן, וכולם מכירים את הרשימה כחול לבן, ומזהים את הרשימה כחול לבן איתי. החשש שלי היה, שברגע שהם ישימו את הרשימה כחול לבן, וזה ככה, וזה האמת, יהיה להם בפעם הבאה, בבחירות הבאות, יתרון עליי, והם יריצו את רשימת כחול לבן, ואני לא אוכל להשתמש בשם כחול לבן.
הבנתי, שהם ירוצו במפלגת כחול לבן במעלה אדומים במוניציפלי.
נכון.
הם יריצו נציג מטעמם, מהטעם, הבנתי.
כן, הם יכולים להכיר את הנציג.
אז מה בעצם ההסכמה?
החשש השני שלי שהיה, שאומר, אתם כחול לבן, וברגע שאני רוצה כחול לבן, עלולים לזהות אותי עם הרשימה שלכם, של גנץ ושל יאיר לפיד. ואני רשימה על מפלגתית, אני לא הרשימה, אמנם אני איש ליכוד, חבר מרכז הליכוד, אבל אני ממש דאגתי לכך ועמדתי על כך שהרשימה המוניציפלית תהיה לא מפלגתית. ברשימה שלי יש אנשים מיש עתיד ויש מהבית היהודי והימין החדש, מפלגת העבודה, אנחנו בוחרים אותם על הכישורים שלהם ועל הקבלות שלהם, וככה הם נכנסים אצלי לרשימת כחול לבן.
אז מה בעצם הפתרון שקיבלת?
הפתרון שהיה, הגענו להסכמה, שהם נשארים, מאחר והשופט אמר שם, שמאחר והשם כחול לבן הוא שם מושג גנרי, אי אפשר לפסול אותו, ולכן, אבל לגבי הרשימה המוניציפלית, מאחר ואני, יש לי זכות ראשונים לכך, לעיריית מעלה אדומים, לא כחול לבן שהמפלגה של גנץ, לא ירוצו ברשימת, גנץ ולפיד לא ירוצו ברשימת כחול לבן במעלה אדומים, אלא הם יכולים לרוץ ברשימה אחרת עם אותיות אחרות. כלומר, הרשימת כחול לבן והאותיות למדבט נשמרות לרשימה שלי בבחירות המוניציפליות במעלה אדומים.
ולגבי החשש השני שלך, זהות בינך לבינם?
הזהות, כן. השופט קבע ש... מאחר ומכירים אותי כבר, אני ראש עיר 27 שנים, והתושבים כבר מכירים אותי, הוא מאמין שהם לא יתבלבלו ולא יזהו אותי עם גנץ. והרשימת כחול לבן נשארת שלי. גנץ, אם הוא יצא לרוץ במעלה אדומים, הוא צריך למצוא שם אחר
למפלגה שלו במעלה אדומים.
נכון.
וכעת קצת...
ואני חושב שזו הסכמה טובה. אנחנו לא רצינו, לא באנו לנגח שום מפלגה. היועץ המשפטי שלהם, הנציג שלהם, הוא בהתחלה אמר שאני עושה את זה מאחר ואני יושב ראש סיעת הליכוד במרכז השלטון המקומי.
שזה גם מה שאני חשבתי. זה גם מה שאני חשבתי כשקראתי את הכתבה.
ממש, ממש, ממש לא. טעות. וביקשתי ממנו להתנצל והוא חזר בו. הוא חזר בו מהדברים האלו. וכשהוכחתי לו שנציג יש עתיד נמצא בעצם ברשימה שלי, אז איך אתה אומר שאני בא מהליכוד? ולכן הוא חזר בו, הוא הודיע גם שהוא חוזר בו מהאמירה הזאת, וכך הגענו להסכמה ולחצנו ידיים.
עכשיו כעת בכל...
לא באנו לנגח, אלא באנו לשמור על הרשימה שלנו, לא באנו לנגח שום מפלגה.
כן. עכשיו כעת בכל זאת אתה איש ליכוד, אז כאיש ליכוד מה יש לך להגיד על הבחירות, על כחול לבן, גנץ לפיד מול נתניהו?
תשמע, הבחירות האלו לא היו בחירות פשוטות, ממש לא בחירות פשוטות, אני קצת מודאג, משום שאני לא רואה פעילות בשטח של המפלגה שלנו, אני עוד לא ראיתי את יושב ראש מתי הסברה, שר שהוא יושב ראש מתי הסברה, ועוד שר אחר, או חבר כנסת שהוא יושב ראש מתי מוניציפלי, ויושב ראש מתי כספים, וכל דברים כאלו, הכל נעשה על ידי חברת פרסום, ואני חושש מאוד שזה יוריד את המוטיבציה אצל הפעילים שלנו. יוריד את המוטיבציה אצל הפעילים שלנו, ואנחנו יכולים לבית קולות. גם פייגלן שהוא רץ, הוא לוקח צירים מהימין, והימין החדש מחזיר לו את המנדטים חזרה מהליכוד שלקחנו לו בחירות שעברו. אני חושב שהרכבת...
הבנתי, פייגלין לוקח והימין החדש גם לוקח מהליכוד, אתה אומר?
לדעתי כן. אני חושב שכן, פייגלין לוקח קצת מהצעירים, והימין החדש לוקח חזרה את המצביעים שלו, שהצביעו לליכוד, זה בערך כמנדט או שתיים. אני חושש שיהיה קשה מאוד להרכיב ממשלה על ידי נתניהו. כנ"ל יהיה גם אצל גנץ, יהיה קשה מאוד. זה דבר מאוד מאוד מעורפל, עמום, אני לא יודע איך ירכיבו ממשלה.
בינתיים ראש הממשלה נמצא הרבה בדרום, ראינו אותו בבאר שבע, הוא עשה כנס, יכול להיות שהוא גם יגיע אליכם, לא?
יכול להיות שהוא יגיע אלינו, והוא ישב כבר עם ראשי רשויות של ישע, וגם אני הייתי בישיבה הזאת. אבל זה לא זה, איפה תקציב למטות המוניציפליים? אין שום תקציב למטה. אם אני רוצה מטה, להקים מטה, אני צריך גם תקציב מסוים. השכרת מקום, קצת לפעילים, לכלום. ממש כלום. אין שום דבר. דיברתי עם כמה חברי כנסת אתמול. וכולם אומרים גם כן, אנחנו לא יודעים מה קורה. אני חושש גם שכחלק מחברי הכנסת היום נמצאים גם בחול, נסו לחול איזה שבוע, משהו כזה. אין פעילות, אין רוח לחימה בשטח, אין רוח בחירות אצלנו בשטח. לעומת זאת אני שומע שברשימה של גנץ הם חורשים את הארץ לרוחבה ולאורכה.
וכמובן אתה בוודאי רוצה שנתניהו ייבחר, נכון?
ברור שאני רוצה שהליכוד ייבחר ושהליכוד ירכיב את הממשלה ובראשותו של נתניהו, זה ברור.
מעלה אדומים, יש איזה משהו שעומד על הפרק? מדי פעם שמענו שיש דיבורים על מעלה אדומים, אפילו נדמה לי שמפלגת כחול לבן דיברה על מעלה אדומים, אני לא טועה, לא?
נכון, בוא נאמר ככה שלגבי מעלה אדומים יש קונצנזוס לאומי, כל ראשי הממשלות מכל המפלגות, גם מפלגת העבודה וגם מהליכוד, בנו את מעלה אדומים. המעלה אדומים נבנתה בקצב מואץ ובשכונות חדשות על ידי יצחק רבין. כבר ב-92 הוא הגיע לפה, עוד לפני הבחירות הוא הגיע לפה, והוא הציר את ההצהרה שלו של מעלה אדומים תיבנה ותיכונן, ואכן הוא בנה שתי שכונות חדשות. של כ-3,500 יחידות דיור. והוא גם בקמפ דוד, רבין הודיע ש גרטר ג'רוזלם out of negotiation, כלומר, ירושלים רבתי מחוץ למסע ומתן. כך גם גנץ, וכך גם בוגי אלון, שהוא גם חבר טוב אישי, הודיעו בפירוש, וגם האוזר, אותו דבר, הודיעו ש... את הגושים הם בונים ובכלל ואת מלא אדומים בפרט. כלומר למלא אדומים לא תהיה בעיה,
אפילו לפי תוכנית השלום המדוברת, תוכנית של טראמפ, גם שם זה לא יעלה?
גם בתוכנית טראמפ וגם בכל תוכנית אחרת מלא אדומים היא תיבנה ובסופו של דבר היא תהיה חלק מהריבונות הישראלית.
אגב, בהזדמנות חגיגית זו, האם תוכל לומר לנו, האם מעלה אדומים התפתחה בקדנציה האחרונה? או בכלל, תחת ממשלת נתניהו?
לצערי, הייתה הקפאת בנייה, אני לא יכול, אני לא,
לא אשקר ולא אסמה עיני פיקחים. הייתה הקפאת בנייה, ורק לאחרונה יש לנו לבנות כ-600 יחידות דיור, וזה עדיין לא התחילו לבנות, כלומר על 460 יחידות דיור יש קבלנים כבר, אבל הבנייה בתשע השנים האחרונות היא הייתה ממש מועטה, אני מדבר על עשרות יחידות דיור בשנה, במקום 1,000 יחידות דיור בשנה, שהיינו עדים לכך לפני הקפאת הבנייה, לפני נאום בר אילן.
זה בגלל לחצים שזה מעורר תשומת לב,
של אובמה,
הברית,
של... כן,
אובמה, אבל עכשיו טראמפ, עכשיו טראמפ.
עכשיו טראמפ, אני, תראה, כשהגיע טראמפ הזה, אפשרו לנו כ-460 יחידות דיור. אבל אני חושב שגם בתקופה של אובמה, הממשלה הייתה יכולה לעמוד בלחצים האלו על גבי, לגבי מלא אדומים, הייתה יכולה להסביר את זה, אם רבין וברק הסבירו את זה, גם הליכוד היה יכול להסביר את זה. אבל בוא נאמר ככה, החשש מאובמה ומהסנקציות שלו, אני חושב שהתקבלו כאן בהגזמה, ולא, כנראה שזה לא השתלם לממשלה, נגיד למונחים כאלו, לא השתלם לממשלה לריב על מעלה אדומים, כשהיו כנראה פרויקטים אחרים שהממשלה רצתה הזאת, יחסי חוץ עם מדינות ערב, ותקציבים מארצות הברית וכדומה, אז לא התייחסו, לא רבו על מעלה אדומים.
אבל בכל זאת אתה מעדיף שהליכוד יהיה בשלטון כמובן.
בתקופה שרבין היה מאבק די גדול על ירושלים רבתי, לא רק על מלא אדומים.
בכל זאת כמובן אתה איש ליכוד ואתה לא רואה אפשרות אחרת, כמו שאומרים מבחינתך.
אני מעדיף את המפלגה שלי שאני מכיר אותה ושעשתה גם דברים יפים מאוד מחוץ מהבנייה, בנושא תחבורה, בנושא תיירות, בנושא כלכלה. זהו, בוא נאמר ש... בתקופה של נתניהו אנחנו היינו אי, מדינת ישראל הייתה אי שהמפגעים הכלכליים לא פגעו בה, ועוד שבמדינות אירופה, המדינות פשטו את הרגל כמעט, כמו יוון,
כן.
וספרד, ואיטליה.
כן. טוב.
ובארצות הברית בנקים פשטו את הרגל. פה אני מעדיף את הליכוד כן. ואת השרים שלנו, ואני מקווה שהפעם כבר בתקופה של טראמפ ילמדו את הלקח ויבנו את יהודה ושומרון, לא רק את מלא אדומים, אלא את כל יהודה ושומרון, כמו שצריך לבנות אותה.
כן, תקופת טראמפ, אתה יודע, עוד מעט הוא יסיים את הקדנציה שלו.
יש לה, החלטה כזאת יכולה להתקבל תוך חודש, חודשיים, ואפשר לצאת לבנייה תוך חצי שנה.
כן.
כל התוכניות מוכנות לבנייה.
אתה תציב את זה לליכוד, את העניין הזה, את הדרישה, דרישה כזאת, אחרי הבחירות, אם אכן נתניהו יקיב?
הצבתי את הדרישה הזאת גם לפני הבחירות, גם עם הגישה שלי עם ראש הממשלה יחד עם מועצת יש"ע, גם במועצת יש"ע העליתי את הנושא הזה. לאחרונה, לפני כשבועיים, הייתה ישיבת הנהלת מועצת יש"ע, והעליתי את זה כנושא ראשון, לדרוש מראש הממשלה להסיר את כל המכשולים באישור תוכניות ובנייה.
כן.
ואני מקווה מאוד שמועצת יש"ע אכן תעמוד על כך ותדרוש את זה. תמיכה של מועצת יש"ע בראש הממשלה היא חשובה מאוד, וראש הממשלה צריך כמובן להתחשב בתמיכה הזאת ולשחרר אותנו מכל הוויה דלרוזה של אישור תוכניות בעניין עיר. אנחנו על כל צעד ושעל היום צריכים לעבור דרך ראש הממשלה, דרך אישור ראש הממשלה, כדי להגיש תוכנית להפקדה, לדיון להפקדה, אני צריך את אישור ראש הממשלה. כדי להפקיד אותו צריך את אישור ראש הממשלה. כדי להכניס אותו למתן תוקף צריך את אישור ראש הממשלה. זה ויה דולורוזה. ואחרי זה את השיווק גם כן צריך את אישור ראש הממשלה. למה צריך את זה? אנחנו צריכים לתת לנו אור ירוק לתכנן את הכל. בשיווק של הקרקע, אז שראש הממשלה החליט אם לשווק או לא. גם את זה, גם דבר זה, כן. אני חושב שהוא צריך להתיר.
אבל אתה יודע, אתה לא עולה על בריקדות.
למה לעשות לנו סתרות גם על הדרך?
אבל אתה מדבר ככה רגוע, אתה לא עולה על בריקדות, ככה זה לפחות נשמע בעניין הזה.
אני הייתי כבר בהפגנות על הריבונות על מלא אדומים, אתה בטח זוכר את זה, על הריבונות למלא אדומים עשינו כאן הפגנות גדולות, החתמנו את חברי הכנסת על עצומה, העברנו את זה במרכז הליכוד, החלטה להכיל את הריבונות, מי שצריך עכשיו לאשר את זה, זה ראש הממשלה. לבד קשה לי לעמוד במערכה, אבל יחד עם כל ראשי ישע וראשי רשויות אחרים, בתוך הקו הירוק שתומכים בנו, אני חושב שיהיה לנו יותר קל.
טוב, אז נודה לך על הדברים, ראש עיריית מעלה אדומים בני קשריאל, תודה רבה לך.
תודה לכם ויום טוב.
תודה. וכעת לסוגיית ה-DNA, לקביעת יהדות, האם יש בכלל דבר כזה, מה שמדברים כעת על עולים מחבר העמים, אנחנו משוחחים כעת עם הרב יעקב אריאל, לשעבר רבה של רמת גן, שלום לרב.
שלום, שלום.
אז האם הרב מכיר דברים כאלה?
לא, לא מכיר דבר כזה, לא שמעתי מעולם. איך אפשר לבדוק דיני של יהדות כשיש גרים, ויש כל מיני מצבים שבהם, אי אפשר לקבוע, אין דנ"א יהודי. יש השערה כזאת שעדיין לא הוכחה בכלל ולא משתמשים בה. בכלל בתי הדין לא משתמשים בדנ"א, בעיקר בגלל למנוע בעצם המזהות, וכן לא משתמשים בדנ"א, רק לקבוע מוות של אדם שאשתו אישה עגונה, אז זה עושים את זה עדי את המוות, או עדי חיוב אבלות למשפחה משמשים ב-DNA. יותר מזה ביהדות לא משמשים ב-DNA. לא שהוא מדע לא חשוב, הוא מדע חשוב מצוין, לגבי ברפואה הוא חשוב מאוד. אבל לגבי בהלכה, ה-DNA, כמו שיודע, לא משמשים בה. חוץ מהיתר עגונות.
יש חשש שאם יעשו DNA, אם הבנתי את הרב, זה עלול לגרום לשאלת ממזרות אם יעשו את הבדיקה הזאת?
אני לא חושב שם לא רק הנושא הזה. אם יש ידי DNA, אפשר לקבוע זהות של ילד למי הוא שייך, ואז תהיה שאלת ממזרות. אבל כיוון שDNA הוא לא 100%, אלא רק קרוב ל-100%, ומשאירים את הספק הזה לצורך החלטות אחרות, שרק יהיה ספק במזר ולא במזר.
אז עדיף לא לעשות בדיקה כדי לא להעלות את הספק הזה, לפי מה שאני מבין מהרב.
יכול להיות הספק בכלל, לכן לא משאירים DNA.
ולעצם הסוגיה שיש היום טענה שטוענים בש"ס, שהיו עולים מחבר העמים, כך השר דרי אומר, שהצעירו על יהדות והוא יעשה סדר בעניין הזה.
היו טענות כאלה, אז ידידי, לא הדין יפתור את הבעיה.
אז מה כן יכול לפתור את הבעיה?
יש דבר, בית המשפט שם שם שיטות אחרות, אם דבר יש מישהו רימה ושיקר, אז צריכים לדון אותו כשקרן. זה הכל, לא צריכים להיות הדין, ודין גם לא יכול להוכיח את זה. איך הוא להוכיח דין? נניח, אם האמא יהודיה ואבא גוי,
כן.
אז הוא יהודי, ואם ההפך, אז איך דין יכול לדעת אם זה אמא או אבא? אני לא אומר אפשר, אבל עד כדי כך נוכל לקבוע דברים למשך דורות, לפני שלושה ארבע דורות, היו פעם אבא, פעם אמא, פעם סבא, פעם סבתא, איך אפשר לקבוע את זה?
אז אם היה פרסום כזה בידיעות אחרונות, לא, שהיו אני, מקרים אני, כאלה, זה לא נכון, לא, זה לא יכול להיות דבר כזה?
לא דין מי קובע. כי בדין יש, אמרתי, יש גם כל מיני דברים אחרים, כל מיני... אמרתי, זה לא 100%, זה קרוב ל-100%. ודבר שני, אתה לא יכול לקבוע בדיוק אם מה שהוא אמר, זה היה, כמו שאתה חושב אחרת, לא דנ"א קובע את זה, לא זו דרך והשיטה, ובכלל כלל משפחה, כלל ביהדות, משפחה שנטמעה נטמעה. אפילו אליהו הנביא לא יגלה ממזרים, לא יגלה דברים שהוא לא צריך לגלות. הוא יהיה רק ייחס שבטים מכהן, מנביא, מישראל, או מאיזה שבט, אבל לא, דברים אחרים, אליהו הנביא לא יגלה.
הוא לא יגלה מי לא יהודי, הוא לא יגלה.
הוא לא יגלה ממזרים, הוא לא יגלה גם מיהודי, הוא לא יגלה דברים כאלה, משפחה שנטמעה נטמעה, זה דברים שאפילו הנביא שיש לו דין הכי טוב והכי מדויק בעולם שיש לו, הוא לא יעשה את כל דבר, לא עושים את הדין.
ממילא אם היה פרסום על מקרים כאלה, כנראה זה פרסום שגוי ולא נכון, שהרבנות הראשית השתמשה בבדיקות כאלה.
אני רק שמעתי את כל הסיפור. דין זאת לא שיטה.
טוב, אנחנו מודים לרב, תודה רבה לרב על הדברים.
עוד שלום.
אנחנו רוצים עכשיו להתייחס למה שמסתמן כקרב על משרד החינוך. שמענו שגם בצלאל סמוטריץ' טוען לכתר ו... כנ"ל גם אפילו משה פייגלין גם מדבר על משרד החינוך כעל משרד חשוב, והליכוד אומר היום שהמשרד החינוך יהיה בידיים שלו. אנחנו רוצים לשוחח בעניין הזה עם פרופסור ציון ברטנה, לשעבר חבר במועצה להשכלה גבוהה, כיום ראש החוג לספרות באוניברסיטת אריאל. שלום לך.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים, אז הקרב על משרד החינוך, אתמול גם שמענו כמה הצהרות של בצלאל סמוטריץ' על, הוא מתכוון לדבריו, יש היום כפייה דווקא מדי ליברלית פלורליסטית, הוא אומר שצריך גם להגביר את הזהות והמורשת של העם היהודי, אבל איך אתה רואה את כל המאבק הזה? כל שנה, כל מערכת בחירות מחדש מדברים על המשרד הזה.
קודם כל במקור, משרד התרבות ומשרד החינוך היו משרד אחד. בעצם זה היה משרד לחינוך ותרבות ולתרבות. והיה נכון לחבר שוב את שני המוסדות האלה, כי הם באמת מוסד אחד. כלומר, אין חינוך בלי תרבות ואין תרבות בלי חינוך. אז כבר חבל שיש היום שני משרדים, ואם נלחמים על משרד חינוך, צריך לקחת בחשבון שגם משרד התרבות צריך להיות שותף, אך, תאום, אם לא אותו גוף ממש. וברור שמצד אחד יש צורך במערכות בחירות לחלק יותר תיקי משרדים בין יותר אנשים. אבל חוץ מהצורך הזה, אין שום צורך אמיתי לחלק את המשרד להפך. זה אחת הסיבות לבעיות שנוצרות בחינוך בישראל. שהוא לא מספיק מחובר עם תרבות. עכשיו, לגבי מה שנאמר על די סמוטריץ', זה מובן מאליו. זה מובן מאליו שאנחנו חברה ישראלית במובן של יעקב אבינו. ישראלית במובן הלאומי. כלומר, אילולי תנועה לאומית, לא הייתה פה מדינת ישראל. ובלתי אפשרי בכלל לחשוב שמשרד במדינת ישראל לא ייתן ביטוי לתנועה הלאומית ולזהות הלאומית, כי הוא פשוט מתכחש, כאילו הראש מתכחש לרגליים לכל הפחות שהוא עומד עליהם. אז זה דבר ראשון. ברור שמשרד החינוך חייב לשים דגש על חינוך לתרבות ישראלית, ואם המילה הזאת היום כבר נתפסה למשמעות אחרת, אז אפשר להגיד תרבות ישראלית, עברית, יהודית, כי זה בעצם פנים שונות של אותו עניין. וזה לא מספיק נעשה היום. אני חושב שאני מכבד מאוד את מה שעשה בנט, אני למשל מכבד מאוד את העניין של יותר טוב, עזוב זה.
כן.
זהו.
אז רגע, אני רוצה לשאול אותך, בעצם אתה אומר שכן העניין הזה שסמוטריץ' מדבר עליו, חיבור לערכים יהודים, זה דבר שהוא לא, הוא לא בעייתי מבחינתך.
לא.
כי מדברים הרבה על הדתה, זה נושא שעלה הרבה בשנים האחרונות. היה הרבה מאבק נגד בנט בחוגי עיתון הארץ, שם טענו שהוא מנסה לעשות הדתה.
זה ממש לא נכון. בעצם יש אי ידיעה. שוב אני חוזר. אני מבין שבנט רצה את המתמטיקה להגדיל, לחזק. ברור, חשוב, אין ספק. אבל כל מדעי הרוח, בכל הרמות, מכיתה א' ועד האוניברסיטה, הולכים ומתפוגגים. זאת אומרת, כל הרעיון שאנחנו חברה עם זהות, עם פרצוף מסוים, עם סיבה לכך שהיא קיימת פה, עם מטרות שהיא רוצה להשיג, כל זה הולך ומדרדר, הולך ופוחד, ואם לא ישימו דגש, ולא שמים היום, ושוב אני מדגיש, בנט עשה דברים, אבל לא מספיק, לא יודע מאיזושהי סיבה, הוא לא הדגיש את הדברים, אבל הם חייבים להיות מודגשים, כי כל הנושא של מדעי הרוח, כל הנושא של אומניות, שחלק גדול מהמחשבה היהודית נמצאת שם, הולך ונעלם. זה בלתי אפשרי.
אתה לא מדבר אבל מצד היהדות, אתה מדבר מצד כראש חוג לספרות, אתה מדבר מצד מדעי הרוח, לא בקטע שסמוטריץ' מדבר על זהות יהודית.
זהו, שאני אומר שבעצם אין הבדל אמיתי. אי אפשר בארץ ללמוד מדעי הרוח בלי להתייחס ליהדות, ואי אפשר בארץ לעסוק מבחינה תרבותית ביהדות מבלי להדגיש את התחומים של מדעי הרוח. זה שני, אצלנו בישראל, אלה שני פנים של אותו מטבע.
אבל יש סופרים שהם לא כל כך קרובים ליהדות, אני מניח, לא?
כן, אבל ברגע שאתה מלמד, קודם כל צריך להכיר את כולם. ברגע שאתה מלמד, נניח, ספרות בהרחבה, ואתה תלמד גם וגם. לא נורא אם תלמד את אלה שהם, במרכאות או בלי, לא כל כך קרובים ליהדות. ובלבד שתלמד גם את אלה שקרובים ליהדות. כלומר, לא צריך להציג עמדה מצומצמת. אסור פשוט להתעלם מהזהות היהודית. אני אומר, לא רק, כן. אבל אי אפשר להתעלם ממנה. והחינוך היום מתעלם ממנו במידה רבה.
ממה? מהזהות היהודית?
בוודאי.
תאמר לי...
כמו שהוא מתעלם בכלל מדעי הרוח, אני אומר לך. כן. אחד קשור בשני.
היו הרבה שרי חינוך, גם של המפדל, זבולון עמר, גם הליכוד, גדעון סער, נדמה לי שגם היו שרי חינוך ממרץ אולי, שולמית אלוני, אני לא בטוח. אתה חושב שהיו באמת שר חינוך מצליח להשפיע על התכנים בבתי הספר? לא משנה מאיזה מפלגה הוא, זה תלוי מי מנצח בבחירות.
כי אני הכרתי אישית גם את שולמית אלוני וגם את עמר זכרם לברכה. וגם קצת את שר ייבדל לחיים ארוכים.
יוסי שריד, יוסי שריד היה שר החינוך, נכון?
וגם את יוסי שריד הכרתי, לא רע זכרו לברכה. אני חושב שכל אחד מהם עדיין השקיע יותר בנושא של תרבות יהודית מאשר משקיעים היום. אתה יודע, שולמית אלוני, עם כל הקיצוניות שלה, עם כל החספוס שלה, עדיין כשבא אליה גוף לאומי ודרש ממנה על פי חוק תקציב או עזרה, היא יכלה לצפוק על השולחן אבל היא נתנה. זה אני אגיד בזכותה, מתוך הזיכרון שלי אותה. למשל, היום זה נעשה סתמי לחלוטין. היום ברגע ששר חינוך הבא ייקח על עצמו את משרד החינוך, הוא חייב להבין שהוא חייב בחינוך לחבר שוב את היהדות במדעי הרוח ולתמוך בהם. כי קודם כל אצלנו זה לא רק עניין של פחד כביכול מהדתה, זה סוג של צפצוף על כל מה שקשור ברוח. חוסר עניין, חוסר חשיבות, זה לא מכניס מזכורת, זה לא אין, זה לא בכל מיני תוכניות מרכזיות בטלוויזיה. צריך להחזיר את זה בחינוך עצמו, מהבסיס, כחלק מתוכניות הלימודים, מהבסיס והלאה. ואני לא רואה שזה נעשה בכלל.
גם בתקופה של גדעון סער זה לא נעשה? כאילו אם אנחנו לא רוצים דווקא לדבר על בנט, לפני זה היה גדעון סער.
תראה,
שי פירון.
אני שוב חושב שסער עשה את זה יותר מבנט. נעים לומר את זה או לא נעים לומר את זה, סער עשה את זה יותר מאשר בנט. ואני שוב אומר, מוכרחים להשקיע פה הרבה מאוד כסף. כי התוכניות האלה הן לא תכנסנה כסף לקופת המדינה. הן תוצאנה כסף. אבל כשמערכת מבינה שהנושאים האלה הם בנפשה של החברה הישראלית, שהיא חברה כזאת תהיה יותר ליברלית, יותר אומנית, פחות צינית ומבחינה כלכלית, פחות חזירית, יהיה בה פחות פער בין אני לעשיר, שהנושא של היהודי יובן גם כנושא שאמונה, אמוני, אבל גם כנושא תרבותי, גם כנושא היסטורי. צריך לעשות מערכת שלמה של שינויים במשרד החינוך. זה לא מספיק לומר שנכניס פה לימודים כאלה וכאלה. צריך לבנות את כל התוכנית מחדש. אני מאוד מקווה ששר החינוך הבא יעשה את זה. לא ראיתי שבנט עשה את זה.
כן. עכשיו רצינו לשמוע ממך כמה מילים, אתה מוציא ספר, רומן, שנקרא בסיפור עצמו, וככה כן. לשמוע כמה מילים, אתה מקיים...
יצא עכשיו כן. לאור, לפני שבועיים, רומן חדש שלי, שנקרא בסיפור עצמו, והוא עוסק במידה מסוימת בנושאים דומים למה שדיברנו עכשיו. הוא עוסק ברעיון שפה בתל אביב עצמה, בחצרות האחוריות, מתחת לאדמה, מבית אחר, פתאום מתגלה איזה עולם מופלא. עולם פלאים, עולם נצחי, עולם שצריך קצת להאמין בו, לא מספיק להסתובב סתם ברחובות ולעסוק ביום יום. וזה רומן שלוקח שתי דמויות צעירות מאוד, בנות 17, ומאפשר להם במספר לילות, במספר ימים, להסתובב בתל אביב ופתאום לגלות בעצם שכל המשמעות של החיים שלהם זה לא המשמעות האירונית או הצינית של הסתובבות ברחוב תל אביבי, שפתאום במערכת הזאת יש עומק ויש פלא. ואם אנחנו מזכירים את זה, אני רוצה לנצל בהזדמנות את השיחה הזו שלנו ולומר שיהיה ערב לכבוד הרומן הזה בבית הסופר בקפלן 6 בתל אביב, ממש ערב הבחירות, בשמונה באפריל למניינם, בשעה 8:30.
וואו, מישהו יבוא לשם ערב הבחירות? זה יהיה התנתקות רצינית לבוא לשם לערב הבחירות.
ערב, אני חושב שערב הבחירות אנשים פנויים.
יום לפני השבתון, אתה אומר, כן.
יום חופשי. אז אולי ירצו לבוא קצת,
וואו,
לשמוע על מה זה חיי נצח בפרספקטיבה אחרת בתל אביב. איך פתאום שני אנשים צעירים שמסתובבים במרכז תל אביב, מגלים את האפשרות של חיי נצח, של הבנת העולם בצורה לגמרי שונה.
אוקיי, אז אנחנו נודה לך על הדברים, פרופסור ציון ברטנה.
אני מודה לך, ואני מאוד מקווה שאחרי הבחירות הקרובות שתסתיימנה לטוב, יקום משרד חינוך שיחזיר שוב את הלימוד הליברלי ביהדות, הרחב ביהדות, לכל מסגרות החינוך, וישבור את התפיסה הזאת הנוראה, שמה שלא רווחי, מה שלא מכניס יותר במשכורת, אין טעם לעסוק בו. שיבין שאנחנו בלי אמונה, ובלי היסטוריה, ובלי הבנה מורכבת שלנו, שלנו כישראלים יהודים, לא נגיע לשום מקום.
אוקיי,
זהו.
אז נודה לך על הדברים, פרופסור ציון ברטנה.
תודה
רבה לך על הדברים. וכעת לפטירתו של הרב הגאון אליהו עטיה זצ"ל, שהלך לעולמו, בנו של הצדיק חכם מרדכי עטיה זצ"ל, אנחנו משוחחים כעת עם רבה של צפת, הרב שמואל אליהו, חבר מועצת הרבנות הראשית. שלום לרב.
שלום שלום.
אז רצינו קצת לשמוע, אנחנו מבינים שזה רב משפחה שקשורה גם לתורת הנגלה, לתורת הנסתר, קצת לשמוע.
כן, משפחת פלא. רבים מאיתנו מכירים את בני המשפחה שלו שהם מאוד משמעותיים בבניין העם והארץ. גם הרב הלוי, הרב שקרני שומרון הוא חתן שלו, ו... הרב שמעון כהן, ראש הגרעין בבית מוריה בבאר שבע, חתן שלו. וגם הבנים שלו מרביצים תורה, ישיבת המקובלים, החיים והשלום, זה הבן שלו שבנה את זה ממנו. משפחה של תורה, הבן של הרב רפאל עטיה, היו מקורבים מאוד לאבא עליו השלום. משפחה שכולה בניין הארץ, בניין התורה, בניין העם, אבל האמת זה מתחיל מאבא שלו. אביו עליו השלום, הרב מרדכי עטיה, זה איש פלא. הוא היה רב במקסיקו, בנה שם הקהילה שהייתה כולה בניכור והתפללות תרבותית, העצים אותם, ועלה לארץ לפני קום המדינה יחד עם הקהילה שלו. כתב ספר, נקרא, אני מלך לך בסוד השבועה.
איך נקרא הספר?
ספר נקרא לך לך, כאילו כמו שנאמר לאברהם, לך לך מארצך, מולדתך, בית אביך, אל הארץ אשר אראך.
כן.
אז הוא אמר לקהילה, אין לכם מה לעשות במקסיקו, מה אתם עושים בגלות? עולים לארץ ישראל. לא תגיד היום, לפני קום המדינה, תף רשת הדקטט אני חושב.
כן.
והוא העלה קהילה שלמה בעוצמות רוחניות גדולות מאוד, וגם כתב את הדיבורים האלה על ה... על כך שאין שום מניעה הלכתית או רוחנית, שלושת השבועות, היה דיבור שהיה נפוץ בימים ההם, שזה לא, אין לזה שום מניעה רוחנית.
שלושת השבועות של סאטמר הכוונה, מה של סאטמר, כן.
כן. ובהמשך למעשים של האבא הגדול הזה, שעשה ממש מעשה גדול, כאילו לעלות בימים מהם לאנשים לארץ בתקופה לא פשוטה, הם המשיכו את התורה הזאת שכולה מלאה עוצמה ומלאה ציונות ומלאה בניין הארץ ובניין התורה. בישיבה שלהם, החיים והשלום, יצאו ממנה הרבה ראשי ישיבות. יש בצפת לפחות שתי ראשי ישיבות שצמחו בישיבה הזאת.
שהיא בירושלים?
ישיבה כן, בירושלים, ברחוב הטורים. ישיבה חשובה מאוד. ממש, העמיד תלמידים הרבה. זכה והעמיד תלמידים הרבה. והבנים שלו ממש...
שזה באמת שילוב של נגלה ונסתרה, מה ששם הם לומדים?
שם זה ישיבה שלומדים נסתר ונגלה. התלמידים שיוצאים משם הם גם בקיאים בפשט וגם בקיאים בקבלה. וגם באהבת הארץ, באהבת התורה.
כן.
שילוב מיוחד מאוד.
אז אני מבין שזה כנראה משהו פתאומי, שזה היה אדם יחסית צעיר, או שלא לפי התמונות?
אני לא יודע, לא. לא, לא, הוא כבר זכה להאריך ימים. אתה עושה חשבון שהילדים שלו הם ראשי ישיבות. וכבר זכה ברוך השם עוד ינבון בסביבה דשני ורעננים יהיו, אבל באמת יש כאלה שזוכים ללמוד תורה, יש כאלה גם זוכים ללמד תורה וגם זוכים להקים תורה, שזה מדרגה הרבה יותר גדולה. זה לא רק ללמוד וללמד, זה להקים. שאנחנו מתפעלים על זה בברכת אהבת עולם, לשמור, לעשות, ללמוד וללמד ולקיים. לקיים זה להקים, להקים מוסדות תורה זה דבר מאוד משמעותי, וזה מה שהוא זכה.
טוב, אנחנו מודים לרב על הדברים שזכינו לשמוע לזכרו של הרב אליהו בן שמחתיה, זצ"ל שנפטר. תודה רבה לך, הרב שמואל אליהו, רבה של צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית. תודה רבה. עמותת זכות הורים בבתי הספר התיכונים ברחבי הארץ מחלקת חבילות מזון למשפחות מצוקה מדי שבוע. כעת, היום, אתמול, הם יוצאים בפרויקט לתת באהבה, לתת מאהבה, ורוצים בעצם לספק כמה שיותר חבילות מזון, כנראה לקראת החגים, 48 שעות, מקציבו למבצע הזה. אנחנו משוחחים עכשיו עם רפאל סננס מעמותה של זכות הורים. שלום לך.
שלום.
אז אתם בעצם יוצאים כעת במבצע, כן? של 48 שעות.
כן, נכון. אנחנו יוצאים במבצע 48 שעות, מימון המונים. המטרה שלנו היא להשיג 200,000 שקל. באמת המבצע הזה בא כמענה להרבה פניות שקיבלנו. צד אחד מבני נוער שמעוניינים לפתוח סניפים בבית הספר שלהם ולהתקדם.
רק תעמוד במקום עם קליטה, אתם נעניתם לפניות רבות מצד אחד של, רק אם תוכל לשפר את הקליטה שנוכל לשמוע את הדברים.
כן, שומע אותי עכשיו טוב?
כן, כן, שומע אותך היטב, כן.
אחלה, אז אני אומר, אנחנו נעננו לפניות רבות מצד אחד מבני נוער שמעוניינים להקים סניפים בבית הספר שלהם ולהתנדב בעמותה, ומהצד השני מי... מהרווחה שמעוניינת שנוסיף עוד משפחות למעגל החלוקה. החלוקה הזו נקבלים עוד ועוד פניות. אז הפרויקט הזה בא בעצם לתת מענה לפניות האלה.
זאת אומרת, אתם מאתרים משפחות של רווחה מקרב תלמידי בתי הספר, אני מבין.
כן, תלמידי בתי הספר מתנדבים, יש לנו 8 סניפים בבתי ספר ברחבי הארץ, ותלמידי בתי הספר מחלקים למשפחות נזקקות באזור שלהם חבילות מזון.
זאת אומרת, לאו דווקא משפחות שבניהם בבתי הספר, נכון?
לאו דווקא, לאו דווקא.
וזה בתי ספר תיכוניים, בתי ספר יסודיים?
לא, תיכוניים. בתי ספר תיכוניים.
איך הגעתם לעניין הזה?
זה התחיל שהיינו בכיתה ט'. החלטנו שבאמת אנחנו רוצים לעשות משהו טוב עם הזמן הפנוי שלנו.
מדבר על תיכון מסוים?
כן, אנחנו תלמידי ישיבת מקור חיים. אחד זה שאנחנו באמת רוצים לעשות
בירושלים.
לא, בכפר עציון, ישיבת מקור חיים.
ישיבת מקור חיים בכפר עציון, אוקיי.
כן. אחד זה שאנחנו באמת רוצים לעשות משהו טוב עם הזמן שלנו, וביחד עם זה שרצינו להנציח את זכרם של שלושת הנערים, ששניים הם בוגרי ישיבתנו, ויצאנו לדרך עם גמח קטן.
הנערים, תזכיר לנו את שמם.
אייל גלעד ונפתלי, השם יקום דמם.
אז זה בעצם לזכרם.
כן.
אז לפני כמה שנים פתחתם את הפרויקט הזה?
פתחנו אותו לפני שנתיים וחצי.
תספר לנו קצת נתונים, כמה חילקתם עד היום סלי מזון?
וואו, אלפים. כאילו, אנחנו מחלקים בין 80 ל-90 חבילות כל שבוע, ובחגים אנחנו מחלקים כמה מאות. באמת, המשפחות יש בקשה גדולה לחבילות. לצערנו יש המון המון משפחות שזקוקות. ואנחנו באמת נותנים מענה מתוך ההתנדבות הזאת של תלמידי בתי הספר.
מה יש בסלים האלה שאתם מחלקים מדי שבוע?
יש כל מה שמשפחה צריכה בשביל לאכול. יש מוצרי מזון בסיסיים, ביחד עם אנחנו מביאים עופות לפעמים. כל מה שמשפחה צריכה.
תן לנו דוגמאות למה חוץ מעופות.
יש לנו פסטות, שימורים, שמן, רסק עגבניות, קמח, סוכר, חלות לפעמים, ירקות, כל מה שמשפחה צריכה.
אז איך אתם משיגים את המוצרים? אתם עוברים מבית לבית ואוספים מוצרים מבתים לבתים?
כן, בעצם זה שילוב של איסוף מוצרים, ויחד עם איסוף תרומות. אנחנו עובדים עם סיטונאים גדולים, שאנחנו אוספים תרומות, יש לנו הוראות קבע, וביחד עם פרויקטים כמו שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו מצליחים להגיע לחלוקה של 80-90 משפחות כל שבוע.
וזה דווקא באזור ירושלים המשפחות?
לא, יש לנו בכל רחבי הארץ סניפים.
איפה? זאת אומרת, זה לפי התיכונים, אני מבין.
כן, יש לנו בחספין, יש לנו באזורים, בכוכב יעקב, קור חיים, יש לנו בפתח תקווה, יש לנו בנחלים, זה פרוס בכל רחבי הארץ.
איך ככה בני נוער צעירים יכולים ככה לנהל עסק די רציני? יש לכם אולי אנשים מבוגרים שמסייעים לכם בניהול?
כן, יש לנו עורכי דין שמעורבים ורואי חשבון, ובאמת הריכוז הלוגיסטי זה שלנו.
אני מניח שזה התחיל ממשהו מקומי, איך זה ככה התפתח?
כן, זה התחיל בישיבת מקור חיים, ושראינו שאצלנו זה באמת הולך נהדר, שהחבר'ה אוהבים להתנדב, אנחנו צריכים לספק למשפחות את הצרכים, חייבים שאנחנו רוצים להפוך את זה למשהו גדול יותר, לשתף עוד בני נוער במעגל הנתינה הזה, ולתת לעוד משפחות חבילות.
אז איך עשיתם את זה? בעצם יצרתם קשר עם תיכונים נוספים?
כן, ביחד ככה זה בא מהשטח מלמטה. חבר מביא חבר, וככה לאט לאט אנחנו גדלנו.
אז עכשיו אתם רוצים בעצם במבצע הזה של 48 שעות להגיע ל-200,000 שקלים לקראת החגים?
גם לקראת החגים, באמת בפסח המצרכים עולים ועוד עוד משפחות צריכות, וגם בקריה אנחנו רוצים, כמו שאמרתי, קיבלנו הרבה פניות מבני נוער שרוצים להקים סניפים אצלם, רוצים באמת לשתף עוד בני נוער במעגל הנתינה הזה, וכמו כן גם קיבלנו הרבה פניות מהרווחה, שהם רוצים שנגדיל את כמות החוויות המחולקת כל שבוע.
זה לא קצת מוזר שהרווחה פונים אליכם, אל בני נוער, לסייע? הייתי אומר שהמדינה צריכה קודם כל לפתור את הבעיות האלה, לא?
כן, לצערנו באמת יש ביקוש גדול, וזה מה שקורה היום בשטח, שהעמותות הן מספקות את הצרכים.
כן, עכשיו תאמר לי בבקשה, כשזה תקופת בחירות עכשיו, זה משפיע אולי על המצב? אתם לא נתקלים ביותר פעילות של בחירות? יש לכם זמן לזה?
לא, אנחנו לא מתעסקים בנושאים פוליטיים. יש לנו באמת לנוער מכל המגזרים, מכל הדעות. ובאמת אנחנו, זה שיתוף לכלל ישראל, אין לנו בעמותה שום נושאים פוליטיים.
גם חילונים אצלכם?
כן.
כן, טוב, תשמע, זה דבר מאוד מאוד יפה. איך יש לכם זמן להתעסק לצד הלימודים? מתי אתם מוצאים זמן לעשות את זה בעצם?
זה פשוט ניצול זמן נכון, בשעות חופשיות, בערבים. באמת, חבר'ה מוכנים לתת מהזמן החופשי שלהם של הדבר הזה. ככה פועלים.
יפה, אז מה צריך לעשות? מי שרוצה ככה להצטרף?
אנחנו ניתן קישור, אם אפשר לשים את זה בכתבה. ואפשר כמובן לחפש בגוגל טיק צ'אק, באתר טיק צ'אק, מופיע שם הפרויקט שלנו.
שאיך הוא נקרא?
לתת מאהבה, עמותת זכות הורים.
אגב, סתם מעניין, אתם נערים, אז למה זכות הורים? הייתי אומר משהו עם נערים, לא? השם של העמותה, למה היא נקרא דווקא זכות הורים?
באמת בא כחלק מה... אנחנו לא באים לבעוט, אנחנו באים בשיתוף עם
עוד פעם, לא באים, לא באים מה?
אנחנו לא באים לעשות רק אנחנו ובעצם בלאומותיות כזאת, אנחנו באים בשיתוף עם כולם. יש לנו גם מבוגרים שפועלים, אמנם רוב הפעילות של בני נוער, אבל רוב המבוגרים, יש לנו גם מבוגרים שפועלים. זה בא בשיתוף עם כולם, לא רצינו
ש... אבל למה השם הזה דווקא זכות הורים? זה לא מסתדר לי משהו פה עם הקונוטציה למה שאתם עכשיו אומרים, עמותת זכות הורים. זאת אומרת, מה המשמעות של השם הזה?
זה בעצם כאילו זה שאנחנו מתחנכים וההורים שולחים אותנו לדבר הזה, בעצם כל בני הנוער של העמותה שמתנדבים, זה בא ממקום של חינוך, ממקום טוב, אז הזכות של ההורים.
אני חשבתי זכות הורים הכוונה להורים שאין להם אוכל בבית, כאילו הכוונה לאותם הורים של משפחות רווחה שיהיה להם את האוכל לתת לילדים. אתה אומר שזה הכוונה להורים שלכם, שחינכו אתכם.
כן, אפשר להבין את זה גם במובן שלי.
טוב, אוקיי. אז אתה הרכז, מה התפקיד שלך?
כן, אני הפעיל מרכזי. אני בעצם במרכז את הפרויקט הזה.
אגב, אמרת לנו שפספסתי כמה בני נוער פעילים ברחבי הארץ בעמותה הזאת, בפעילות הזאת.
אם סופרים את הבני נוער שמתנדבים פעם בחודש, אז יש לנו כ-500 בני נוער שבפנים. באמת, כאילו, בכל הבתי ספר כולם משתתפים, זה בעצם שענות גדולה לדבר הזה.
שאוספים והכל. איפה מאחסנים את זה, אגב? את כל המוצרים?
יש לנו מכולות בבתי הספר.
וואה. שמע, חתיכת עסק רציני, מי יודע אם זה ככה אתם בני נוער, מי יודע מה יהיה כשתהיו יותר מבוגרים, לאן תגיעו. אז אנחנו נודה לך על הדברים, רפאל סננס, פעיל מרכזי בעמותת זכות הורים, על הפרויקט לתת באהבה, תצליחו, תודה רבה לך.
תודה רבה.